שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת חיי שרה, שבת חברון, ואנחנו הולכים הפעם לדבר על באר לחי רועי. בואו נראה את זה ביחד. מקור א', קודם כל הפרשה מספרת לנו איך אליעזר הולך להביא אישה ליצחק, את רבקה, אמנו, ומסופר איך רבקה מגיעה לבאר ועושה חסד עם אליעזר, ואז מגיע לבן לתמונה. בואו נראה. בראשית כף ד' מקור א', וירוץ לבן אל האיש החוצה. שימו לב להדגשים פה. הוא כאילו רץ החוצה. וירוץ לבן. הוא בהול. מה הולך לעשות? מה רוצה לשדוד אותו? מה רוצה לעשות לו? וירוץ לבן אל האיש החוצה. זה בדילוגים כמובן כל הציטוטים. ויהי קראות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו. וכשומעו את דברי רבקה שהוא בא אליעזר עבד אברהם על ענייני נישואין, ויבוא אל האיש. פתאום זה לא וירוץ, אלא ויבוא אל האיש. מעניין, יש וירוץ ויש ויבוא. וירוץ החוצה ויש ויבוא, כאילו הוא מתקרב אליו. ויבוא אל האיש, והנה עומד על הגמלים על העין. מאוד מעניין, הגמלים, בדרך כלל הגמל, כמו שהרב קוק מביא, זה חיה שמבטאת חומר מאוד גדול, הגמלים, אז הוא עומד על הגמלים, על העין, עין, מעיין, נשמע משהו גם קצת ככה נביאה רוחנית, טוב, הלאה. ואומר, ואז לבן אומר, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? מאוד יפה, התחיל עם וירוץ לבן אל האיש החוצה, ואחר כך, ויבוא אל האיש, ברגע שהוא מבין שזה איש יקר, איש מכובד, ובא לענייני נישואין, ויאמר, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? ויבוא האיש הביתה. שימו לב לעברית, למילים של תורה, זה גאונות אלוהית, כן? ויבוא האיש הביתה. מה זה הביתה? אפשר להגיד, אתה יודע, ירושלים, על ירושלים, הביתה, על הבית, אבל הביתה זה נשמע כאילו, אתה יודע, הגעת הביתה. אז יש פה איזה מין חיבור שמתרחש כאן. ויבוא האיש הביתה. טוב. ויאמר עבד אברהם אנוכי. וישביעני אדוני למור. כן? וכולי. אני כאילו עוד פעם, הכל בדילוגים פה, אין ברירה. אם לא אל בית אבי תלך. כלומר, שאברהם משביע את אליעזר, אתה הולך, אם לא אל בית אבי תלך. אתה הולך למשפחתי, משם תביא אישה. לא בנות כנען. ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי, פתאום יש לנו בית אבי תלך, אולי לא תלך האישה אחריי, ואומר אליי, השם, אברהם אומר לאליעזר, השם אשר התהלכתי לפניו, ישלח מלאכו איתך, והצליח דרכך. ואבוא היום אל העין, ואומר, השם אלוהי אדוני אברהם, אם יש חנה מצליח דרכי, אשר אנוכי הולך עליה. מה יש לך עם ההולך הזה? מה קרה? אם יש חנה מצליח דרכי, מה זה אשר אנוכי הולך עליה? טוב, ואז יושב אליעזר, מדבר איתם, מסביר להם, אומרים לו, בסדר, הנה רבקה לפניך, כך ולך. סליחה שאני אומר, במחילה מכבוד אמנו הקדושה, מה זה פה, חנות פלאפל? מה זה כך ולך? הנה רבקה לפניך, כך ולך. ויאמר, אחיה ואמא, אחר כך משנים קצת את העמם, חזל אומרים שבתואל מת וכו'. ויאמר, אחיה ואמא, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, אחר תלך. רק אחרי זה תלך. ויאמר עליהם, אליעזר אומר להם, אל תאחרו אותי והשם יצליח דרכי, שלחוני ואלך 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 לאדוני. ויקראו לרבקה ואמרו אליה, התלכי עם האיש הזה, ותאמר, אלך. אתם שמים לב, כל הזמן, ללכת, ללכת. מזכיר לכם שאברהם אבינו זה בחינה של לך לך. ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש. בסדר, פה היה אמור להסתיים, לא? מוסיפה התורה משפט. ויקח העבד את רבקה וילך. כאילו היה חסר לנו עוד פועל אחד של הליכה. היה צריך להוסיף עוד הליכה פה. אז הכל פה מלא, 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 מלא הליכה ללכת, כן, לבית אבי תלך. אולי לא תלך האישה אחריי, אשר התהלכתי לפניו, מצליח דגיע שאנוכי הולך עליה, הנה רבקה, כך ולך, זה בכלל, משגע את השכל הדבר הזה, זה לא מובן, מה זה? כך ולך, מה זה? ממש רואים את העניין של, של ההליכה פה, כן? ואחר כך, תשב איתנו ימים או עשור, אחר תלך, ושלחוני ואלך לאדוני, התלכי עם האיש הזה, ותאמר אלך, ותקום רבקה ונערותיה, ותלכנה אחר האיש, ויקח עבד את רבקה וילך. מיד אחרי, מופיע יצחק, ופתאום פה, במקום ללכת, בא פועל חדש. בואו נראה. ובצורה גם מאוד מודגשת. תראו איתי אחד מקור בית, בראשית כף דלת, ממש ההמשך של הסיפור, אליעזר מגיע אל יצחק, ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. שמתם לב? מה זה בא מבו? מכירים עוד מקום כזה? ויצחק בא מבו באר, גם המילה באר, שימו לב, היא בא, היא כאילו באר. צריך להבין מה זה, היא באה, מה העניין? למה זה נקרא באר? אבל ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה, מעניין, הוא כאילו נמצא בבית, והוא יוצא. ויצא, לא כתוב וילך, ויצא. ויצא, זה כמו להגיד, הוא עוד קשור לבית, הוא רק יוצא לסוח בשדה, לפנות ערב, וישא עיניו ויר, והנה גמלים באים. לא הולכים, לא מגיעים, גמלים באים. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה, ואז כתוב שיצחק בעצם, אוקיי, עכשיו הוא אמור להתקשר עם רבקה. מה כתוב? איזה פועל לדעתכם? ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו. אחר כך ויקח את רבקה וכו' וכו'. אבל קודם כל, ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו. אז כשמגיעים ליצחק, פתאום במקום ללכת, זה לבוא. מה העניין? וזה בצורה מודגשת. ויצחק בא מבו באר לחי רועי. ואז גמלים באים, ואז ויביאה יצחק האוהל השרה אמו. באמת, הפועל כמעט האחרון שהייתי חושב עליו, ויביאה. מה זה ויביאה? מה העניין בלבוא הזה, כן? הרי מיד אחרי זה כתוב, ויקח יצחק את רבקה. אז למה ויביאה? טוב, אומר המלבים, מקור בית שורה שנייה, מה זה, מה הסיפור עם הבא מבו באר לחי רועי? אומר המלבים, על ידי שנתראה שם המלאך, שם התגלה המלאך להגר, אז היה יצחק הולך לשם בכל יום אחר חצות, ולחזל התפלל שם בכל יום תפילת המנחה. כלומר, שעשו עניין מהבאר הזאת, כיוון שהמלאך התראה שם, התגלה שם, אז יצחק היה הולך שם להתפלל. מעניין שאיבן עזרא אומר, שזה באר זמים, משהו כזה, ויש גרסה, כתב יד פריס, זמזב, והערבים יכולים לשכוח מזה, הם מייחסים את הבאר הזאת לבאר שם במכה, באר זמזם, שהחבר'ה קוראים לזה זומזום, כן? אבל בכל אופן, זה לא יכול להיות, כי כפי שנראה, זה בסיני בדרך למצרים, זה בנגב בדרך למצרים, זה לא יכול להיות בערב הסעודית. בכל אופן, לענייננו, אז אומר המלבים שיצחק אבינו היה הולך לבאר הזאת, באר לחי רועי, להתפלל שם. רבנו בחיה לוקח את זה למקום מאוד רוחני. אומר רבנו בחיה, מקור בית שורה שלישית, ירמוז למידה הנקראת כנסת ישראל, השכינה הקדושה, המלכות האצילות, המכוון כנגד הר המוריה. יאמר, ויצחק בא מבו, מה הכוונה? כלומר, הוא בא מכנסת ישראל, שהיא, כאילו, הוא בא מבו, למה? לכנסת ישראל, הוא הבאר האמור לחי עולמים שיראה אותו, כלומר שישפיע בו. כלומר, באר זה כנסת ישראל, כידוע בקבלה, כן, בקריאת שמע, בידך הפקיד רוחי, ראשי תיבות באר, וזה נוקבה, כי בכל המלכות, כנסת ישראל. הבאר, באר לחי רועי, לחי זה לחי העולמים, לקדוש ברוך הוא, רועי שהוא משפיע עליי מכנסת ישראל. כי בעוד שהיה יצחק יושב בארץ הנגב, אומר רבנו בחיה, הייתה מחשבתו משוטטת בכנסת ישראל, ומושכת ממידתו, ובא משם. הוא בא מההתקשרות הזאת, אל באר לחי רועי, וזהו לשון עם באר לחי רועי. מה זה עם? אז בראשית כ"ה, תראו כאן בסוף מקור ב', בבראשית כ"ה כתוב, ויהי אחרי מות אברהם, וישב יצחק עם באר לחי רועי. למה לא כתוב פה בבאר לחי רועי? כתוב, וישב יצחק עם באר לחי רועי. אומר רבנו בחיה, אתה רואה שבאר לחי רועי, הוא היה מכוון את כוונותיו אל כנסת ישראל, היא השכינה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא שנקרא חי, בעצם רואה אותנו, משפיע עלינו, על ידי המידה הזו. טוב, אבל כמובן, זה מוציא את הדברים מפשוטם. תרגום יונתן שם בבראשית כ"ה כותב, סמיך לבעירה, סמוך לבאר, דהתגלי עלוי שהתגלה עליו יקר, כלומר כבוד השם, יקר, חי וקיים, דחמה ולא יתחמה, רואי הכוונה, הוא רואה אותי, אני לא רואה אותו, לא יכול לתפוס אותו. אז באמת, באר לחי רואים, מתוך הדברים האלה, מכל מקום, אנחנו מבינים שהכוונה היא שהבאר הזאת, היא אותה באר שעליה התגלה מלאך השם. טוב, ויצחק, לפי המלבים, היה שם מתפלל, אומר שחזל אומרים שהוא היה מתפלל שם תפילת מנחה, למה אבל להגיד, ויצחק, בא מבו, בא מבו, חזר מבו, חזר מללכת, בא מבו, באר, גם, לשון של בא, ואחרי זה גמלים באים, ואחרי זה ויביאה יצחק. אחרי שלפני זה, הכל היה, תלך, אלך, ותלך, וכו', וילך, כך ולך. כן, מה זה? מה הולך פה? כאילו עוברים מאברהם שעניינו הליכה, ליצחק שעניינו ביאה, והשאלה היא, מה מסתתר כאן בלשונות האלה? אז שימו לב, אנחנו מסתכלים על, העין, על הסיפור הזה של העין הזה, שהפך להיות באר לחי רואי, מה הסיפור? אז בואו נזכר מקור ג' בראשית תזיין, וימצאה מלאך השם על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. מה קרה? שרי מענה את הגר שמבזה אותה אחרי שהכניסה אותה לבעלה, והגר פה הייתה שפחה ונשארה שפחה, ועד היום היא שפחה, אבל כמו שאור החיים כותב, אבל בכל אופן, וימצאה מלאך השם על עין המים, אחרי שהיא בורחת משרי, ובמדבר על העין בדרך שור, אחרי שהיא בורחת משרה. אז קודם כל אומרים לנו שזה על עין המים, על העין בדרך שור. מה זה? והיום על המלאך השם הנה חורה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך, והוא יהיה פרא אדם, צערנו ראינו את זה. ותקרא שם השם הדובר אליה, אתה אל רואי. מה הכוונה? כי אמרה, גם הלום ראיתי, אחרי רואי, איפה היא ראתה? אצל אברהם ראתה מלאכים, פתאום היא רואה גם כאן. על כן קרא לה באר, באר לחי רואי, הנה בן קדש ובן ברד. קדש, בן קדש ובן ברד. אמרת בדרך שור. מה זה בן קדש ובן ברד? אומר תרגום ירושלמי, בדרך שור, שור חלוצה. מאוד מעניין שהיום חלוצה זה בגבול מצרים, נכון? אומר הדק, מה היא עשתה שם בדרך שור, הגר, שהייתה שווה למצרים ארץ מולדתה? רצתה לחזור למצרים האלילית. קישור על פני מצרים. אז כלומר, הוא מוצא אותה בדרך שור, כשהיא בדרך למצרים, שור על פני מצרים. נתן סימן לבאר הזה, אנה הוא, שאמר, הוא נמצא בין קדש ובין ברד, או בדרך שור, לפי שכשירי אדם אותו, ייתן שבח למקום שבחר בצדיקים. למה? כי לאהבתו של אברהם, שלח מלאך אפילו לשפחתו, אף על פי שלא הייתה הולכת בשליחותו, הכל בגלל שהיא שפחת אברהם. וברד הוא שור שזכר למעלה, בין קדש ובין ברד זה בין קדש ובין שור, אז למה לקרוא לזה ברד? צריך להבין. אומר בעל הטורים, וימצאה מלאך השם על עין המים, שניים במסורת, וימצאה מלאך השם על עין המים, פה עם הגר, בין קדש ובין ברד בדרך שור, והנה אנוכי ניצב על עין המים של אליעזר עם רבקה. אז מה זה עין המים הזה? מה זה קשור? מה זה? עכשיו תראו, האמת היא שכשעסקנו בעניין של גרר, כבר דיברנו בדיוק על האזור הזה שהוא אזור עוטף עזה, והשאלה היא, ושם נאמר, תשימו לב איתי טוב, מקור ד' בראשית כף, וישא משם אברהם ארצה הנגב, אמרנו שהוא אחרי שהפכה סדום, אז לא היה אנשים להחזיר אותם בתשובה שם, העוברים ושבים הפסיקו לעבור, אז הוא הלך לאן? לארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר, אבל מציינים את בין קדש ובין שור, כלומר, רומזים לנו בעצם, שהוא בא גם לאיזה מקום, למקום של באר לחי רואי, למרות שהוא הלך לגור בגרר, ולמדנו על הפלישתים, שהם מפולשים, פתוחים במרכאות, נישואין פתוחים, כמו משם הם באו, כמו שמסופר בבראשית, שהם באו מפטרוסים וכסלוחים יחדיו, וכל התרבות של גרר, שהיא תרבות של היגררות ויצריות ופתיחות במרכאות וכן הלאה, ולשם הולך אברהם להחזיר בתשובה, לקרב לאמונת השם. אבל עכשיו יוצא שזה אותו אזור של באר לחי רואי, ועכשיו הדברים מתחילים להתחמם, כי פעם קודמת לא עסקנו בעניין של בן קדש ובן שור. עכשיו אנחנו לומדים שזה ממש אותו מקום, וזה גם בן קדש ובן ברד, ושם באר לחי רואי. עכשיו אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו מה הולך כאן, מה מתרחש כאן. ולמדנו גם בשיעור של גרר, שיצחק הוא התיקון של זה. כשהם חזרו מאבימלך פלישתים ומגרר, אברהם ושרה, המחשבות שלהם היו על כך שצריך בן שהוא יהיה עם גבולות, וידע להיזהר עם פתיחות שהיא בעצם ניאוף וכן הלאה, ידע לתת גבולות וכן הלאה, ודווקא מתוך הגבולות האלה יחבר את העולם. זה מה שלמדנו בשיעור על גרר. אומר, החתם סופר בספרו פירושו לתורה, תורת משה, מקור ד' באמצע השורה. תורת משה, בהגר כתיב בין קדש ובין ברד, ותרוויו, כלומר כשכתוב אצל אברהם בין קדש ובין שור, מתורגם בתרגום בין רקם לחגרה. מי שנזכר במשנה בגיטין, מן הרקם ומן החגר, זה, קדש וברד. ויש לומר, עיר אחד היא חגרה, ויש לה שתי שמות בלשון הקודש, ברד ושור. אלא, אומר החתם סופר, יש להקשות מה איתם בהגר, קרי לברד, ובאברהם שור. למה אצל הגר זה בין קדש ובין ברד, ואצל אברהם זה בין קדש ובין שור? אומר החתם סופר, ויש לומר על דרך ואבדיל אתכם מן העמים. אברהם ישב בין קדש ובין שור, שעתיד לשור מראש אמונה, לשור ולחזות ברוח הקודש. המקום של שור רומז לראות, התגלות ברוח הקודש. ושפחה מצרית יושבת בין קדש ובין ברד, לא אומרים לשור, למה? שהיא מין קליפה וסיטרה אחרא כידוע. אפשר גם להגיד ככה, על דרך הרמז, ברד, הכוונה היא, היא באה לרדת מהארץ, כאילו זה מקום שממנו ממשיכים לרדת, כן? אז כלומר שהיא אגר, בשבילה המקום הזה היה בין קדש ובין ברד, באה לרדת. אבל אצל אברהם זה בין קדש ובין שור, כששור זה מקום של ראייה, שורו, הביטו, ראו, לראות, כן? וזה דבר מאוד מעניין, כי עכשיו לפחות אנחנו יודעים שבאר לחי רואי, בצד אחד שלה יש את שור, לשון של ראייה, של רוח הקודש. ומה זה בן קדש? מה זה בן קדש? אז תראו, גם קדש, זה לא פעם ראשונה שהיא מופיעה. תראו איתי יחד, במקור ה' בראשית י' ד' במלחמת ארבעת המלכים עם החמישה, וישובו ויבואו אל עין משפט, היא קדש. קדש זה מקום של משפט, מאוד מעניין. כלומר, בין קדש ובין שור, בין המשפט לבין רוח הקודש. אומר רש"י שמה בבראשית י' ד' מקור ה' לפניכם, על שם העתיד, שעתידין משה ואהרון להישפט שם על עסקי אותו העין, והם מי מריבה. לא יאמן. הקדש הזה אומר לנו רש"י, זה המעיין שמה של מי מריבה, זה הסיפור. ואונקלוס תרגמו כפשוטו. מה הכוונה אין משפט? מקום שהיו בני המדינה מתקבצים שם לכל משפט. זה היה מקום של משפט. האדמה של קדש זה אדמה של משפט. האדמה של שור זה אדמה של ראייה ברוח הקודש. באר לחי רואי נמצאת בין המשפט לבין רוח הקודש. מה העניין? עכשיו תראו איתי יחד, אונקלוס במקור ה', שורה שנייה, אומר אונקלוס, ותבו ועתו למישר פלוג דינה היא רקם. מקום שמתחלק הדין. מה הכוונה? הלכורה זה מקום המשפט. בדברים א', אומרת לנו התורה, מקור ה' שורה שלישית, הואיל משה באר את התורה. מה זה לשון באר לחי רואי? באר את התורה. אומר רש"י, בשבעים לשון פירשה להם. באר זה כשהדברים מתבארים, מתפשטים, לשבעים לשון. שימו לב, על עין המים כתוב בשני מקומות. אחד, בעין המים הזה של, ששם איפה שהגר שפחת אברהם מגיעה, אז שם כתוב על עין המים, וימצא מהלך השם על עין המים. והמקום השני זה כש אליעזר בא להביא את רבקה ליצחק, הנה אנוכי ניצב על עין המים. אני מזכיר לכם את הרועי גרר שאמרו לרועי יצחק, לנו המים. הם טענו שתרבות ההתפשטות וההתחברות שצריכה להתפשט בעולם, זה התרבות הפתוחה, הנאפופית שלהם, חסרת הגבולות, הנגררת היצרית, חסרת הדלתות. לעומת זאת, אנחנו יודעים שעין המים זה התפשטות של תורה, אז זה בדיוק הבאר של משה רבנו, הועיל משה באר ב-70 לשון, עין המים זה התפשטות, ולמדנו שם שההתפשטות האמיתית באה, כמו שהרב קוק מסביר, דווקא על ידי החשבון של יצחק, הגבורות של יצחק, ההלכות של יצחק, אותו אחד, אותו אבא שאחראי על הגבולות, לדעת להבדיל בין טוב לרע, עד שלעתיד לבוא העולם יתוקן, אבל שרי בפירודה, מתחיל בגבולות שכאילו מפרידים, וסיים בחיבורה. לעומת זאת הלא טוב, כמו שאומר הזוהר, כמו שאומר העירי הקדוש, מתחיל שרי בחיבורה, כולם טובים, כולם ביחד, אין גבולות, פלשת, מפולשים, פתוחים, נעפופים, ובסוף זה מגיע לפירוד של רציחות, וזימה, ומפלצות של חמאס, ומה לא. אז כלומר, בעצם יצחק הוא אבא של החשבון של הגבולות, כמו שלמדנו בשיעור על גרר, והוא התיקון של פלשת, לכן וישב יצחק בגרר, ומהחשבון שלו דווקא מגיע בסוף, התיקון הגדול באחרית הימים. אז בעצם אותו עין המים זה התפשטות המשפט, והרי הסיפור של הגר הוא שכביכול שרי עינתה אותה, אז כביכול במשפט נולד לה אותו בן פרא אדם, שאחר כך מענה את זרעו של, זרעה של שרה, כן? רחמנא ליצלן. וגם עין המים שמה זה ההתפשטות שהיא באה דווקא על ידי רבקה, אותה גבורה של גיבורה שמתחברת עם גבורת יצחק. בכל אופן, לענייננו, אם אנחנו מדברים על באר לחי רועי, אז אנחנו מבינים שהמקום הזה הוא בין המשפט, קדש, אין משפט, לבין רועי ולבין שור, שזה מקום שאצל הצדיקים זה ראייה ברוח הקודש. מה העניין? אז בואו נתבונן רגע אחד לעומק המשפט. אומר לנו מרן הרב קוק מקור וב, ישראל ותחייתו ג' מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש היא. אתה אומר לי באר לחי רועי, הבאר הזאת היא המלכות של הקודש, מלכות האצילות, מלכות של החוכמה, שהיא בעצם מרכז החיים של נשמת ישראל. כלומר, יש מקור שמימי אלוהי, שמשם באים הנשמות שלנו, כל אחד מאיתנו, אני, יש לי את הנשמה שלי, הוא יש לו את הנשמה שלו, כל אחד מאיתנו מקבל קו חיים שזורם לתוכו מאותה באר לחי רועי, מאותה כנסת ישראל, כמו שאמר רבנו בחיה, שהיא מלכות דאצילות, היא מעיין שמימי אלוהי, שבפרשתנו בראשית כף דלת, והשם ברך את אברהם בכל, אומר הרמב"ן, כל זה כנסת ישראל, שהיא שורש החיים של ישראל, והיא מעיין הטוב בעבור כל העולם. אז זוהי הבאר בעצם, כן? אז עכשיו, אומר לנו הרב קוק, מרכז החיים של נשמת ישראל, במקור הקודשי, אין בנו ערכים פרודים, האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי בקרבנו. השכינה הזאת היא בעצם אחדותית, מאחדת, מחברת את כל העולם אל הקודש. אומר הרב, הדינים, המשפט בישראל, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. הקודש, למה המשפט כל כך חשוב? למה צריך את קדש? אין משפט, למה? הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו אין הולכות. אין לנו חיים אחרים. החיים שבנו זה קודש. לידיעת כל מבולבלי מדינת ישראל, היהודים, הישראלים, כל המבולבלים למיניהם. אין לנו חיים אחרים, אין לנו. רק הקודש הוא נשמתנו, הוא מאיר בתוך כולנו. אומר מרן הרב קוק, הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה, שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא הכל קודש באומות העולם, יש להם פינות של קודש, לא כן בישראל. בישראל כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, ממקור הקודש הם נובעים, על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. בואו נסביר, המשפט בישראל הוא עין משפט, הוא עין מים, ומעיין של חיים. כי מה אומר המשפט? המשפט אומר שאפילו בחיי הכסף שלך, העבודה שלך, החיים הכי פשוטים שלך, הכל נובע ממקור הקודש של חיי ישראל, מקור החיים של נשמת ישראל, שזוהי הבאר, זוהי עין המים המתפשטת. אותה כנסת ישראל, אור השכינה שמאיר בתוך נשמותינו. באר לחי רואי נמצאת בין קדש ובין ברד, חברים. בין קדש ובין ברד, אבל זה לא נכון להגיד ברד, כי ברד זה בא לרדת, קליפה, כמו שהסביר לנו החתם סופר, שאצל הגר כתוב ברד, מין קליפה וסיטרה אחה, אבל אצלנו זה בין קדש ובין שור. אני רק רוצה להסביר את זה, למה שור וברד? כי שור זה לראות. מה זה הופך להיות אצל עובדי אלילים? עבודת אלילים. בדיוק זה מה שזה הופך להיות. דמיונות, הזיות, שתחוויות לפסל שייצורו נגמר אתמול וכן הלאה. אבל אצלנו זה שור, זה לראות, זה קדושה. עכשיו, הבאר לחי רואי ממוקמת בין המשפט לבין שור, לבין הראייה רוח קודשית. כדי לזכות לראייה רוח קודשית, צריך את באר לחי רואי. כדי לזכות לבאר לחי רואי, צריך את קדש, צריך קדושה, צריך משפט, צריך מרכז החיים במקור הקודש, צריך שהכל, הכל, הכל יתחבר אל הקודש על ידי המשפט, ואז זוכים באמצע, בין הקדש לבין הראייה, לבאר לחי רואי, לאותה באר השכינה, שהיא באר של חי העולמים, שהוא רואה אותנו ומשפיע עלינו, ואנחנו זוכים על ידי זה לזכות לראייה של שור. כלומר, קדש, באר לחי רואי ושור. מי? הקליפה ליד גרר, ובא לרדת למצרים, שפחת, אגר שפחת אברהם וכן הלאה. עכשיו, אחרי שהבנו את הדבר הזה, אז בואו תתבוננו איתי יחד על שור קצת יותר לעומק, ותראו איזה יופי, איך הכל מתחבר בכל התורה, זה פשוט נפלא. תראו איתי יחד מקור זין בשמות את וב, ויסע משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור. מים סוף, לאן הולכים? למדבר שור, עוד פעם. דרך אגב, כל מי שתוהה ותמה, צריך לדעת שרבי יהודה הלוי כותב בספר כוזרי שסיני זה ארץ ישראל. מה שמשה לא זכה להיכנס לארץ ישראל העיקרית, ירושלים, הר הבית. תראו כמה אנחנו זוכים שאנחנו יכולים ללכת להתפלל ממש בירושלים, כותל, הר הבית, כל אחד לפי עניינו, מדרגתו וכו'. אבל פה, שימו לב, ויסע משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור. אומר רבנו בחיה שם בשמות את וב, שור על שם הסתכלות החוכמה, כי על כן יקראו ישראל בשם ישורון, בדברים למד בית, ישורון, יראו, יראו, אנשים שיראו, עם ישראל, וזה מלשון במדבר כף ג' אשורנו, והנה ישראל היו הולכים ממעלה למעלה, מחיל אל חיל, מים סוף, שהשיגו שם כבוד שכינה, אל מדבר שור, ששם היו מסתכלים ונכנסים לפרדס מה שראו על הים. כל כך יפה. אומר, על הים ראו, בסדר, לא הבינו יותר מדי. מדבר שור אומר, זה להיכנס לפנימיות. אתם יודעים שאחד הספרים הראשונים של מרן הרב קוק, זה מדבר שור. ובכלל, הרב קוק, משפחת קוק, קראו להם שור. רק בלית ברירה היה שם איזשהו סיפור, נאלצו להחליף את שם המשפחה, קראו לעצמם קוק. זאת אומרת, הרב קוק בילדותו בעצם היה הרב שור. אז זה ספר מדבר שור. אבל בכל אופן פה אנחנו רואים שהמקום הזה של באר לחי רואי הוא בדיוק נמצא במקום של הפיתוי של פלשת, מפולש וכו', וההתגברות של יצחק, לכן הוא הולך להתפעל שם בבאר לחי רואי, והבאר לחי רואי הזה ממוקם בין קדש, שזה אין משפט, מקום המשפט, לבין שור, שזה מקום הראייה וקבלה ופנימיות התורה, ואז באמצע, בין שני העמודים האלה של משפט וראיית שכינה, שזה תלוי בזה, כי כדי לזכות להשראת שכינה, צריך משפט ישראלי מקורי, והגיע הזמן שנתחיל להבין שאנחנו חייבים לחזור למשפט שלנו, ולא לחיות ממשפט של אנגלים או איזה אבות אבותיו של ארדואן, וכל מיני דברים שהמציאו פה טלאים על טלאים, אנשים נורא חכמים, עם כל הכבוד, אנחנו צריכים לשוב למשפט התורה, כשאנחנו רואים מה קורה היום עם מערכת המשפט, על כל חלקיה וזרועותיה, אנחנו רואים דברים שטוב, אני יודע את זה כבר קרוב ל-30 שנה, אבל עכשיו הציבור נחשף לזה. יש הרבה אנשים שאומרים לי היום, וואי, אמרת, אני פשוט לא יכולתי לדבר יותר מדי, כי גם אלה ששמעו את זה אמרו, מעניין, טוב, לא יודע, אולי הוא הוזה. היום אנשים באים, אלה שכן שמעו, כמה צדקת, הדברים האלה היו ידועים, הם ידועים לי 29 שנים כבר. ידועים לי, בפורש. אלא מה, הציבור מתקשה להקל. היום, קדוש ברוך הוא, מה שנקרא, פותח את הכל, פותח את הכל. אנחנו לפני, עומדים באמצעו של תיקון גדול, אבל צריך לדעת, שכדי לזכות לבאר לחי רואי, שזה בדיוק האדמה של עוטף עזה, בדיוק האזור הזה של גרר, כן? אתה צריך בין קדש, שזה אין משפט, לבין שור, שזה הראייה ההסתכלותית, הפנימית, הרוח קודשית. זה מה שיביא אותנו לבאר לחי רואי. עכשיו, שימו לב. אנחנו דיברנו אבל על האדמה הזאת, ואמרנו שהאדמה הזאת היא אדמה שבה אנשים מנסים לחבר את הכל יחד לשלום, והיצר הרע של המקום הזה זה על ידי טשטוש, טשטוש גבולות, אנשים שניסו לחיות עם ערביי עזה כאילו הם אחים בעלי ברית, ואחר כך כשהם נכנסו והפילו את הגבול הפיזי, הם גם הפילו כל גבול מוסרי ורצחו את מיטיביהם. אז מה יש באדמה הזאת של עוטף עזה, של גרר, של באר לחי רואי, הכל באותו אזור. תראו איתי יחד מקור ח' במסכת נידה נונבב עמוד ב'. כל הכתמים הבאים מרקם, שזה שור, טהורים. רבי יהודה מטמא מפני שהם גרים וטוען. כלומר, בן אדם הביא בגדים מרקם, שזה שור, כן? אז בעצם הוא בבעיה, כי הבגדים שבאים משמים יש עליהם כתמים. הכתמים מן הסתם טמאים, כן? וסליחה, חגר זה שור, נכון? ורקם זה קדש, סליחה. רקם זה קדש, אני מקווה שאני זוכר נכון. בכל אופן, רש"י גם בתחילת גיטין ממש אומר את זה מפורש. בכל אופן, אז אומר רבי יהודה, שאם הבאת בגדים מרקם, שם מקדש, זה מטמא. למה? מפני שהם גרים וטועים. מה פירוש? אומר רש"י, אבל רש"י על המשנה הזאת ביבמות תזיין. כלומר, המשנה היא בנידן ונבב. רש"י על הגמרא ביבמות תזיין עמוד א' שמביאה את המשנה הזאת, שם הוא מפרש כך, שהם גרים ודמם מטמא. כי הם יהודים. דם של גויים לא מטמא, דם של יהודים כן מטמא, גם גרים, יהודים, מטמא. וטועים שהמירו דתם וגזרו על כתמיהם, שאף על פי שחטאו שהמירו ישראלים הם. אז מה הם המירו? הם יהודים, הרי הם התגיירו, הם יהודים. המירו דתם חזרה לגויות, אבל הם עדיין ישראלים, אז גזרו על הכתמים שלהם. אז אם בגד בא מקדש, מרקם, או אדוני, זה בחזקת טמא. עכשיו שימו לב מה קרה פה. האנשים האלה עברו גבול, מה פירוש? הם התגיירו, ואחר כך חזרו שוב לגויותם. אתם שמים לב מה האדמה הזאת? אדמת קדש שם, כל האזור הזה, קדש, באר לחי רואי, גרר, איך קוראים שם, שור, כל המקום הזה, זה מקום שהגבולות מתשתשים. אז הפלישתים עשו מזה תרבות. פלישתים מפולשים, נעפופים, אין גבולות. יצחק מתקן, למדנו. אבל למדנו גם שהרב אומר שלעתיד לבוא, זה באמת יגיע לשלום העולמי. תראו איתי יחד מה אומר מרן הרב קוק באורות הקודש ג' התעלות העולם פסקה למתת מקור תת לפניכם. אומר הרב, עולם תוהו עומד הוא לפנינו. אותו עולם שקדם לעולמנו על פי הקבלה, עולם שבו כל אחד היה לעצמו ולא היה בו ארגון ולא חיבור, וכל אחד אמר אני אמלוך, אני אמלוך, והכל התמוטט. עולם תוהו עומד הוא לפנינו כל זמן שאין אנחנו מגיעים לידי התיקון העליון של אחדותם, של כל זרמי החיים וכל הנטיות השונות אשר להם. כל זמן שכל אחד מתנסה לומר, כמו בעולם התוהו, אני אמלוך ואני ואפסי עוד, אין שלום בעצמנו ואין שם השם מופיע עלינו. ומה זה שם השם? שמה גופה דיקרה שלום. שלום זה ממש שם השם ממש. אשר רואה אור האמת, אם אתה רוצה לקבל את האמת של המציאות, רק בימינו ועל ידו מופיע. כל עמל החיים, בייחוד העמל הרוחני של כל המחשבה, מוכרח להיות פונה רק כדי לגלות את אור השלום הכללי העליון, האלוקי, זה שמחבר את הכל. היוצא לא מתוך דחייה של איזה כוח, לא מתוך דחייה של איזה כוח, של איזה רעיון, של איזה זרם, של איזה נטייה, אלא מתוך הכנסתו של כל אחד מאלה לתוך הים הגדול של אור אינסוף, ששם הכל מתאחד, הכל מתעלה, הכל מתרומם והכל מתקדש. חביבים הם האיסורים הרוחניים, שכל עובד אמיתי, עובד אלוהים אמת באהבה גמורה, סובל על ידי השאיפה הקדושה, הטהורה והנאצלת הזאת, של לחבר ולאחד ולהכניס את הכל ביחד. אבל דווקא האיסורים הללו הם הם הממרקים את הנשמה, ומביאים אותה ועל ידה את העולם כולו, לידי העושר המרומם, לידי שאיבת רוח הקודש. שימו לב, זה מה שמביא אותך אל שור, תכף נסביר. לידי גלותה של השכינה העליונה, ולידי הדבקות האמיתית באור חיי כל החיים. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אצל אברהם הלשון הייתה ללכת. כי אברהם במקום של לדחות את העבודת אלילים של פעם. צריך ללכת משם. צריך ללכת אל הארץ. הנה רבקה, כך ולך. תתרחק מאיתנו, תעזוב אותנו. לך אל הקדושה, צא מכל התומה. זה אברהם אבינו. אל יצחק העבודה היא בו. מה זה בו? להכניס את הכל חזרה אל הקדושה. איך? לא על ידי הטשטוש של הפלישתים בגרר, אלא על ידי הגבולות. על ידי אין משפט אי קדש, צריך משפט, שמביא אל שור, שזה לראות שזה אור השכינה, ואז באמצע אתה מקבל את הבאר של כנסת ישראל, שהיא גם לשון באר באה. מה הכוונה? היא מביאה את הכל ומחברת את הכל אל חי העולמים, באר לחי רואי, שהוא בעצם רואה ומשגיח, ועל ידי זה גם משפיע ונותן בנו את הראייה של שור, ואת החיבור אל קדש, אל הקודש אל העליון, המתגלה באמצעות המשפט. כלומר שבאמת האדמה הזאת, בצד המתוקן שלה, היא השלום העולמי שלעתיד לבוא, שהוא יבוא דווקא על ידי הגבולות של יצחק אבינו. ועכשיו השיעור הזה משלים את השיעור על גרר עוטף עזה, ומקבלים את התמונה השלמה והכוללת. ולכן אצל יצחק זה הכל בא מבו, וגמלים באים, כל המציאות החומרית אצלו היא באה, היא מתחברת, הכל מתחבר אצלו. ויביאה יצחק האוהל השרה עמו. הכל זה לבוא, להביא, לחבר, וזה כשר רואה גרר אומרים לנו המים, אנחנו יודעים שלנו המים. העין מים האמיתי, העין משפט האמיתי, שמביא בסוף אל שור, אל ראיית השכינה, ואת הבאר, באר שמתפרשת, הועיל משה באר את התורה ל-70 לשון, התפשטות התורה על כל העולם, שכל העולם יבוא, ובאו, כן, והביא אותים אל הר קודשי, לשון של ביאה, הכל התחבר ביחד, וזה מה שמרן הרב קוק בגאונותו, הרוח קודשית, מסביר כל כך יפה, שבסופו של דבר אנחנו צריכים לחבר את הכל, אבל החיבור לא יהיה על ידי טשטוש גבולות, להפך, אם אתה רוצה להביא את הכל פנימה, תהיה יצחק, תהיה עם גבולות, אז תזכה להביא את הכל פנימה, עם באר לחי רואי, חזקו ומצו.